מספיקים עוד לפני הדיון בתוך פרשת פניית המערה. בשאלת מפתח לכל הבנת הפרשה. והשאלה היא, לשם מה מוזכרת באריכות כזו, בפירוט כזה של מסע ומתן מדויק על כל פרט ופרט, כל פרשת פניית מערת המכפלה? עוד לפני שנכנסים לוויכוח, לשיחה, לקניין עצמו, מה הצורך בפרשה, באריכות שבפרשה, זאת השאלה הראשונה. השאלה הזו קצת מצטנעת מדי פעם, למרות שהיא קשה מאוד, אולי מפני שהפרק הבא בפרשה, פרק כ"ד, שמה השאלה היא הרבה יותר קצה, וזה הפרק הארוך של יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. שם אנחנו פוגשים פרק ארוך ביותר, שעוסק בפעם אחת ובחזרה מלאה ובעוד חזרה של כל סיפור השידוך וסיפור המציאה של רבקה ויצחק. אולי בשל כך מצטנעת קצת השאלה הבסיסית הזאת כבר בפרק הבדינות. מעט מאוד מתוך הפרק, מתוך 20 הפסוקים של הפרשה הזאת, תופס עניין קבורה שרה עצמה. מותה של שרה, אנחנו עסוקים בו בשני הפסוקים הראשונים, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולשתה. והתורה לא מספרת לא על ההספד ולא מה נאמר. ומיד לפני הקבורה, בעוד מיתו מוצל לפניו, כל הפסוקים מכאן ועד כמעט סוף הפרק, עד פסוק י"ח, הפסוקים במסע ומתן הקנייני על כל השלבים שלו, כולל כל המחוות והנימוסים, ואיך פנה אברהם, ואיך הוא הגיע אל עפרון, ומה ענו לו בהתחלה, ומה ענו בהמשך, והמערה והשדה. רק בסוף, בפסוק י"ט, ואחרי כן, כאילו ראה המספר המקראי בקודש את האריכות, אמר אז בוא נחזור להתחלה. ואחרי כן, סבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרי חברון בארץ כנען. אבל סיכום הפרשה, ויקום השדה והמערה שיבוא לאברהם לאחוז הסבר לעת בני. הרשב"ם, הפשטן הגדול, את הגודל בפרשנות הפשטנית שלו נתקלנו גם בשבוע שעבר, שתרשת ארץ המוריה, לא על שם העתיד, המוריה שממנו תצא הוראה או שממנו תצא יראה לעולם, אלא ארץ המוריה מלשון ארץ האמורי, האלף נפלה. ניסינו ללמוד איך כל פרשת העתידה של אברהם היא להוציא את ההר הזה מתפיסת האמורי לתפיסת המוריה. גם כאן הרשב"א מעיר הערה אחת, ואנחנו עוד נגיע בסיור הזה כמה פעמים לרשב"ם, גם בפרשה הזו וגם בפרשת העתידה המתחברת לפרשה הזו, ונראה את זה בעזרת השם. הרשב"א מעיר הערה מעניינת מאוד על הפסוק הראשון של הפרשה. אני רוצה עם הרשב"ם פשוט קצת להרחיב את תשומת הלב שלנו להיקף שמקבל את הפרשה הזו של קניין המערה. רק במהיר הערה מעניינת לגבי הפסוק הראשון, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. אנחנו כולנו זוכרים את רש"י המפורסם שמדבר על זה שהפרידו פה בין המאות לעשרות ליחידות. לא כתבו ויהיו חיי שרה 127 שנים, אלא 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. אז הוא דורש כל אחד בנפרד, בת 100 כבת 20, בת 20 כבת 7. הקושי הראשון אבל, שגם עליו כנראה אומר רש"י, הוא שזו הפעם היחידה בכל המקרא כולו. שזו הפעם היחידה בכל המקרא כולו, שהתורה מתארת את הגיל במותה של אחת האימהות או של אישה בתורה. כנראה זה עניין שבנימוס או שבדרך ארץ, אבל זו הפעם הראשונה והיחידה שהתורה מתארת מפורש את הגיל המדויק. זה לא מופיע בשום מקום אחר. בכלל מיתותיהן של אמהות או של נשים כמעט לא מופיעות. וכשהן מופיעות, זה מופיע אגב מעשה. כתוב שדבורה מתה. לא כתוב שרבקה מתה. דבורה מנקת רבקה כתוב על מותה. אבל איפה כתוב על מותה? כי כתוב שיעקב הגיע אל המקום ועשה שם את הסיפור בשכם עם האלון וקבר מתחת לאלון והיה אלון בחוץ, אז מסופר על מותה של דבורה. כתוב שרחל מתה, אבל זה כתוב אגב לידת בנימין, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותאמר לה המיילדת אל תראי. אבל לא כתוב על מותה של לאה, ולא על מותה של רבקה, ולא על מותן של האמהות אחר כך. בוודאי שלא דין, ושכן מופיע אצל האנשים. הרשב"א אומר למה כאן חרגו, והיא להערה יפה מאוד, ויהיו חיי שרה אף על פי שבשאר נשים לא נתפרטו ימי חייהן, בשרה הוא צריך לפרט. בשביל שהוא צריך להזכיר מיתתה, בשביל קניין המערה. כי רש מתי נתה לאחר תשעים שלא רתה. זאת אומרת, כל מותה של שרה וכל הפירוט של השנים במותה של שרה, גם הוא זרת אגב קניין המערה. כמו שמותה של רחל הוא זר אגב זה שהיא ילדה את בנימין בשעת מותה, כך מותה של שרה הוא הטפל בפרשה, אומר הרשב"א. והוא מוזכר אגב קניין המערה, כי אתה הרי צריך לדעת מתי היה קניין המערה. ואז תעשה את החשבון מתשעים של הורתה, שהייתה בתשעים שהיא יולדת את יצחק, להורתה, להולדת יצחק, ואז תגיע לעניין של המערה כמה מזמן שיצחק נולד, עבר עד שנקנתה המערה. כלומר, בעצם קניין המערה הוא מרכז הכל. והשאלה רק מתאפיינת, מה ראתה התורה להאריך כל כך בכאלה פרטים בסיפור קניין המערה? אבן עזרא מנסה לענות על הדברים בפסוק. הוא אומר שם דברים חשובים מאוד, מקור שלוש. נכון אומר אבן עזרא שהפרשה מאריכה, אולי לא צריך אותה. אבל ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות, לחיים ולמתים, זאת מגמת הפרשה והאריכות. ועוד, פירוש שני, לקיים דבר השם לאברהם להיות לו נחלה. פירוש ראשון, העריכה התורה מאוד כדי להעביר מסר, כמו שהתורה מעריכה מאוד כדי להעביר את צורת הבית ואת צורת המשפחה ואת המסר של שיחתן של עבדי אבות בפרשה הבאה, כך מעריכה התורה בפרשה הזאת לספר לנו על מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים. שאולמד כמה טרף אברהם לאחוזת קבר בארץ ישראל המתים, ולמד מזה על המעלה של הארץ. עוד, ראשוני, להראות שהבטחת השם לאברהם על ירושת הארץ הולכת ומתקיימת. ועוד לקיים כבר השם לאברהם להיות לו לנחלה הארץ הזאת. הרמב"ן מקשה על שני הפירושים של אבן עזרא שתי פסוקים. ולא ידעתי, כותב הרמב"ן בפסוק י"ט מקור 4 לפנינו, ולא ידעתי טעם לדברי רבי אברהם. שאומר, רבי אברהם בן עזרא, שאומר להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים, ועוד לקיים לו דבר השם להיות לו נחלה. עד כאן ציטוט. ועכשיו שתי הציטוטים. כי מה מעלה לארץ בזה? כי לא יוליכנה אל ארץ אחרת לקוברה. כלומר, יפה ופשוטה מאוד. עד כה בפרשה הזאת גילית את מעלת הארץ? הרי על מה מדברת הפרשה? שרה מתה בארץ ישראל, אז מה אתה רוצה שניסע לארץ אחרת לקבור אותה? היא מתה בארץ, הוא קובר אותה בארץ. זה הדבר הראשון הטבעי, אתה רוצה לתארץ מעלת ארץ ישראל, וקום ויתהלך בארץ. ילך לך אל הארץ אשר אראך, וביעבור אברהם בארץ עד מקום שם עד אלון מורה. פה אתה ראית את מעלת הארץ. הדבר הטבעי ביותר הוא שקוברים. אז איפה אתה רוצה שיתבור? אז הוא קבר בארץ ישראל, בואו נמצא. והדבר השני שטען אבן עזרא היה מה? שהמיוחדות של הפרשה זה להראות שהקדוש ברוך הוא מקיים את הבטחתו לאברהם. לגבי מה? לגבי הנחלה בארץ. ודבר השם לאברהם על כל הארץ היה מצא הרמב"ן. וזה מתקיים ומתקיים רק בזרעו. טוב, אחר אומר הרמב"ן. זה מעיד על התקיימות דבר השם לגבי הנחלה? ההפך. נדמה אגב שהרמב"ן בפסיעה השנייה שלו מתכוון בדברי חז"ל אחרים, יש מדרש רבה נפלא בספר שמות, ושם החז"ל מביאים בשם השם נזיפה כביכול על משה. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אשר רבינו טוען בצאתו מפרעה, בסוף פרשת שמות, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. בתשובה עונה לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי לו. זאת נקודת הספר בין פרשת שמות לפרשת וארא אל אברהם. חז"ל דרשו שם דרשה נפלאה, ואמרו שאמר משה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה כך: כמה אני תמה, כמה אני רוצה לחזור לראות עוד פעם את הראשונים. אתה נכנסת אל פרעה, זה לא הצליח פעם אחת, וכבר אתה בא ומהרהר אחר מידותיי. ביטוי קשה. והאבות, כמה ניסיונות ניסיתי אותם ולא הרהרו אחר מידותיי. הבטחתי לאברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת. ומה הוא הצליח? בסוף ימיו הוא מצליח לקנות אחוזת קבר אחת. ולא הרהר אחר מידותיי. וכך ממשיך המדרש ומביא את הביטוי הקשה: חבל על דאבדים ולא מסתכלים. אומר הרמב״ם, נדמה מהרמב״ם, אדרבה, על פי התפיסה הזאת משמע שאברהם מתנשא כאן בניסיון קשה. הוא לא רואה עוד במימוש ההבטחה שלזרעך אתן את הארץ. אז עתה אבן עזרא אומר שכאן התקיים מימוש ההבטחה הזאת, זה עוד לא מומש, זה התקיים בזרעו. שתי פסיקות. הרמב״ם, מצידו, מציע גם הוא שני הסברים לאריכות בפרשה ולעצם הזכרתה הארוכה של הפרשה. מקור חמש: ונכתבה זאת הפרשה להודיע חסדי השם עם אברהם. טען אבן עזרא טען שזה בא להודיע חסדי השם, אבל מה טען אבן עזרא? שזה בא להראות שהתקיימה איזו הגשמה של איזו נבואה, של איזו ברכה, של הארץ. אלא הרמב"ן, מה פתאום? זה עוד לא. ההפך, זה ניסיון להראות כמה זה עדיין רחוק. מה כן התקיים? נקרא זאת הפרשה להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוהים בארץ אשר בא לגור שם. הייתה עוד ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם: ואגדלה שמך. לא יכול להתקיים בהמשך, זה נאמר לו: זרעך נתתי וזרעך אתן, זה בזרעו. ואגדלה שמך צריך להתקיים פה. הנה בואו תראו מה זה ואגדלה שמך: להודיע חסדי השם עם אברהם שהיה נשיא אלוקים בארץ. כך קוראים לו אנשי חסד, בני חץ בחברון, נשיא אלוהים אתה בתוכי. אשר בא לגור שם, באותה ארץ שהוא רק בא לגור שם. ולמרות שהוא רק בא לגור, הוא נראה שם נשיא אלוקים. והיחיד, הוא הגיע כיחיד לשם, הוא מסובב כיחיד ותראה את היחס, נשיא אלוקים. וכל העם היו קוראים לו אדוני. אבל כאן העיקר ברמב"ן. והוא לא אמר להם כן, שהיה שר וגדול, וגם בחייו קיים לו באגדלה שמך והיה ברכה. עד כאן פירוש א'. לצורך ההבנה של פירוש א', עוד רגע נראה פירוש ב'. בואו נראה רגע את הפסוקים. על פניו נראה הפירוש יפה. קוראים לאברהם אדוני, נשיא אלוקים, עניין של נימוסים, מחוות. הרי כל הפרשה הזאת זה דיפלומטיה. מחוות דו-סיטריות בין שני צדדים. וישתחו לעם הארץ לבני חטא, אם יש את נפשכם, שמעוני. היו עוד כאלה שקראו לאברהם בשמות גדולים. שהתייחסו אל אברהם בצורה גדולה. מלך פנה אליו הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שם. וכאן בפרשה הזאת אומר הרמב"ן, התקיים והגדלה שמות. ונזכור, על פי הרמב"ן זאת המגמה של התורה והזכירה את הפרשה שלנו. על פניו זה נראה אולי יותר קצת בפסוקים, אבל על פניו זה נראה יותר קצת מהגן עדן. אם היינו שואלים את עצמנו מה מתגלה בפרשה, היינו מיד אומרים הארץ, המערה, קניין הארץ. לפי הרמב"ן מה מתגלה בפרשה? והגדלה שמך. בכלל סיבור אחר לגמרי. ההכרה הבינלאומית באברהם שהוא נשיא אלוקים. בואו נראה את הדברים בפרשה ונראה כמה הם מדויקים, ואז אחר כך כמה הם קשורים לקניין המאה. הוא פסוק ג', עשור למקור אחד. ויקום אברהם מעל פני מיתו וידבר אל בני חת לאמור. גר ותושב אנוכי עמכם. עוד נחזור עוד מעט אל הביטוי הזה שאברהם נותן לעצמו. גר ותושב. תנו לי אחוזת קבר עמכם ואת ברם מיתי מלפניו. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו. שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. איש ממנו וכולי את סברו לא יכלה מנך מקבור מכם. הם פונים אליו אדוני. התקבולת קיימת. ושוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. רואים שוב את פסוק ז'. מעניין, הוא כבר קם הרי בפסוק ג'. מה הוא עושה בין פסוק ג' לז'? למה הוא קם עוד פעם? בפסוק ג' היה כתוב ויקום אברהם. שוב בפסוק ז' הוא עוד פעם קם, עוד רגע נראה. אבל יש פה המון נימוס. רבינו בחיי עוד מעט נראה, מלמד מפה המון דרך ארץ, איך מדברים, איך מתנהגים, איך עומדים כשמדברים. וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, כאן העיקר שימו לב. פעם אחת בכל הפרשה לא יאמר אברהם לבני חת או לעפרון עצמו את המילה אדוני. הם יחזרו על זה הרבה מאוד פעמים. הוא לא יאמר אפילו לא פעם אחת, לא לבני חת ולא לעפרון החיתי. שאותו כל העסקה, כחלק מהמחוות. הוא הרי קם, הוא מסתחווה, את המילה אדוני הוא לא יפיק. אז נראה כמה זה משמעותי. שמעוני פסוק חת, ופיגרו לי בעפרון בן שוחר, וייתן לי, זו בקשה. ועפרון יושב בתוך בני חת פסוק י' ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור. איך עפרון פונה מיד פסוק י' א', לא אדוני שמעני. ושוב וישתחו אברהם לפני עם הארץ, אבל הוא מדבר עוד פעם, וידבר אברהם אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לא שמעני. וכמה זה בולט במשא ומתן דיפלומטי, לא פשוט, ולמילים יש חשיבות. ועוד יותר יש חשיבות למילים שלא נאמרות. וכשאנחנו מחכים כאן קוראים לזה היום עקרון ההדדיות. כשאנחנו מחכים כאן לאדוני סימטרי, הוא לא מופיע בצורה מכוונת בפרשה, ואת זה רוצה הרמב"ן כנראה. היה עקרון את אברהם לאמור לו, פסוק את בעב מיד, אין אמירה אחת שלהם בלי אדוני. אדוני ישמעני. וישמע אברהם אל עקרון, ויקום זה עקרון. ואחרי כן קבר אברהם, לא תמצאו שימו רמז למחוות הזאת של אברהם אל בני זה. האם זה חוסר נימוס? האם זו בעיה חלילה בנימוסים, הליכות, דרך ארץ של מסע ומתן? רבנו בחיי מאיר כאן אגב הערה נפלאה, שאלנו מה זו הקימה הזאת, ויקום אברהם, ושוב ויקום אברהם. רבנו בחיי לומד פה דבר יפה יפה, נראה רק שורה אחת ממנו, במקור 6, ויקום אברהם וידבר את בני חת, אנשי המקום היו בני חת, וכן שיב וכנען ילד את סודן בחורו ואת חת. עוד נגיע לזה בהמשך, זה יסוד גדול מאוד, שחת הוא בן כנען. נגיע. וכולם בני כנען הם. ולמדנו הכתוב דרך ארץ. בני כנען, בני כנען זה לא תמיד הייחוס הכי גדול. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך. אבל בואו נלמד דרך ארץ, איך מדברים גם עם כנענים. בפרשה הזאת, דווקא. בפרשה הזאת של קניית חברון, של קניית מערת המכפלה, דרך ארץ. אבל עוד מעט נראה איך לא. כי המדבר ברבים צריך לעמוד. זה יופי של לימוד ברבנו בחיי. כל פעם שהוא דיבר ברבים, כתוב היקום. כשהם דיברו, הוא כנראה התיישב, לכן בפסוק ז' שוב כתוב היקום, כי הוא יושב לדבר. הוא מדבר, אז הוא עומד. עכשיו הם מדברים, הוא מתיישב לשמוע. הוא חוזר לדבר, הוא שוב עומד. ופה בפרשה הגדולה הזאת של קניין השדה מלמדים אותנו דרך ארץ גוטה ודרך ארץ רבה. זה חשוב, פרטים קטנים, דרך ארץ. אבל בתוך הדרך ארץ הזה אברהם במכוון מעלים את התואר אדוני. לפני שנתקדם זה מכוון לחלוטין. אברהם מבקש לומר פה אמירה מאוד חשובה בפסוקה הזאת. נכון, אתם צודקים. אני כאן אדוני, ולא אתה. זאת אמת גדולה מאוד. יש לאמת הזאת חשיבות רבה מאוד. אני רוצה לעשות פה קניין. אני לא אבקר על תשלום מלא בכסף מלא, יתננה לי על 400 שקל כסף. עוד מעט נראה דבר מעניין מאוד, אברהם מעולם לא ביקש את השדה, הוא ביקש רק את המערה. עפרון נתן לו גם את השדה. ננסה עוד מעט לראות אם זה מסחרי או עניין רעיוני יותר. אבל אברהם בא ללמד כאן יסוד גדול. כאן אני אדוני. אני מאשר את התואר על ידי זה שאני לא מחזיר לכם במחווה את התואר. וכאן מתקיים והגדלה. וזה חס וחלילה לא עניין של כבוד. עניין מאוד נכון. הולכים לעשות קניין בארץ. לפני שעושים את הקניין מזכיר אברהם, רבותיי, אני עושה קניין באופן ריאלי. אני רוצה לקנות. שלא תהיה אף פעם טענה. אבל אני פה בעל הבית. יכול להיות שאני אגיע איתכם לכל מיני ציבורים. יכול להיות שזה לגמרי לגיטימי. זה לא רלוונטי לעניין. כל מה שלא נגיע אליו, נגיע רק אחרי, שיהיה ברור שמתקיימה הברכה והגדלה מת. אני נשיא אלוקים בתוכנו. עוד רגע נחזור לפירוש הזה של הרמב"ן, לעניות דעתי הוא מחובר כל כך לכל מה שאברהם עובר עכשיו בסוף הניסיונות מהעקידה. נגיע לזה מיד. הרמב"ן מציע גם פירוש שני. הוא הרי דחה את שני הפירושים של אבן עזרא והוא מציע שני פירושים משלו. ועוד, היא רצה להודיענו המספר המצראי בקודש רצה להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קברות אבותינו הקדושים. אם צריך לראות שיש הרבה עומק להבנת מערת המכפלה, נראה על קצה המזלג משהו, אבל עומקם של דברי הרמב"ן זה בזכותם. מי שלא ידע לכבד את קבורת אבותינו הקדושים, לא ידע לכבד גם את עתיד בנים. צריך לדעת את החיבור הזה, הוא חיבור חשוב. לא את מעלת ארץ ישראל והעולם, יש פרשות אחרות. גם לא את הקדוש ברוך הוא הצליח לאברהם וקיים, זה רק בהתחלה. אלא שנדע להתייחס בכבוד הנכון למקום קבורת אבותינו. לא מצד מעלת הארץ, אלא כיבוד אב. כיבוד אב ואם. כאן קבור אב. אתה לא באת לבד. עוד רגע נראה עד כמה כך נדמה. שני הפירושים המרסקים האלה מחוברים זה עם זה. הרמב"ן מסיים במה שכבר הזכרנו, ורבותינו אמרו שגם זה מן הניסיונות של אברהם, שביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה אותו, וזה הזכרנו מקודם, ולא הרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואמר שהוא עושה את הקניין והכל וכל הסיבות. רש"י אגב, במקור שבע, מפרש באופן מאוד דומה לדברי הרמב"ן הראשונים, שום ניצור, הפירוש הראשון של הרמב"ן, זה שכל הפרשה באה כדי להגיד מה? שאברהם הוא בעל הבית, הוא אדוני. והוא לא אומר אדוני, למרות שהוא עושה המון מחוות. אבל יש מחוות של פרוצדורה, ויש מחוות של עיקרון. אם המחווה היא עיקרון, שאומר גם אני אדוני וגם אתה אדוני, את זה אני לא אגיד. היצחו? למה אתה יודע? כמה שאני רוצה, אני רוצה, זה מתאים לי, זה אברהם, זה אברהם מכניס האורגים. ויקום, ודאי, אני אלמד את זה. איך מדברים? איך מדברים? נאמין. זה אברהם שקורא בשם השם אל עולם. ודאי. אדוני? מה פתאום? זה שקר. רש"י רומז לזה גם כן. הוא מתייחס לפסוק הרביעי בפרשה, הרי שמה פנה אברהם בבני חטא, והוא מבקש מהם לפגוע, לפגוש, כלומר, את עפרון ולדבר איתו, ולהתחיל את כל הסיפור, אז רש"י פונה ואומר, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת שבר עמכם. ומה שמפריע לרש"י זה כמובן הפסק, או גר, או תושב. גר, פירושו מילה זמנית. גר בארץ, היה בו, דברר. תושב, זאת מילה קבועה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ביקש יעקב להישב בשלווה במקום שאביו היה גר. זה נקרא לשבת. זו השאלה של רש"י היא ברורה, תהיה עכשיו. או גר, או תושב. זו כאן רש"י כבר תירושים, הכל שם. גר ותושב אנוכי עמכם. גר מארץ אחרת. ונתיישבתי עמכם. יפתח. לא בו זמנית אני גם גר וגם תושב, נכון? קשה, אתה לא מסתדר גם גר וגם תושב שכזה. פעם הייתי גר לא פה, הייתי גר בהיסטוריה. קצת קשה. מה אתה מספר להם עכשיו את כל ההיסטוריה? אני עליתי. אבל זה הפסק. פעם הביא רש"י מדרש אגדה לפי רש"י. אם תרצו, ולפי מדרש האגדה אני גר ותושב בו זמנית. אם תרצו, הרי ניגר. ואם לאו, אהיה תושב. ואצלם המנהגים, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. רש"י אומר במדרש אגדה, הוא לא מתכוון להגיד שכך אמר אברהם להם. ואני משנה את כל האווירה. האווירה של הפסוק הזה, אם תרצו אני גר, ואם לא, אני אראה לך. זאת אווירה שלא, לא זה מה שראינו בפרק. לכן הוא אומר, באמת, הפסק הוא גר ותושב, אני הייתי גר בארץ אחרת ומתיישבתי. מה באת להגיד במדרש אגדה? קודם כל באתי להגיד שעדיין קשה בקצת, כי באמת גר ותושב משמע יחד. אבל דבר שני, באתי להגיד לך מה אברהם חושב שהוא עושה מסע ומסע מנכון. על מה הוא חושב? הוא יודע שהוא קונה, והוא יודע שהוא תלוי בדעת המקנה, והוא מצפה והוא מבקש, אבל הוא יודע דבר אחד, זה שלי. את המדרש הגדה אומר אברהם לעצמו, לא להם. אני יודע שזה שלי. זה לא דיון. כשחושבים על המדרש הגדה, זה גם לפסט יש משמעות נפלאה. גר מארץ אחרת ונתייסבתי עםכם, זו טענה שעומדת כטענה נגדית לטענה שהיינו שומעים מן הסתם מאנשי חס. תגיד לי, מתי הגעת היום? האחד בא לגור? אתה יודע שהארץ הזאת היא בכלל של האבא שלנו, זאת ארץ כנען? אתה זוכר שבכל חמישה חומשי תורה היא לא נקראת פעם אחת על שמך? או על שם בנך, או על שם נכדך ארץ ישראל? זאת ארץ כנען. הוא אומר להם, נכון, אני עשיתי עלייה. גר מארץ אחרת. אבל עכשיו אני תושב, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני תושב. זה לא בתוך השיחה בינו לבין זניכם. אלה שיעורי הבית שאברהם עושה עם עצמו. זאת הבטיחות הזאת, הפנימית, של הביטחון הברור הזה, שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ברצונו נתנה וברצונו נטלה ונתנה לנו, ועכשיו אני פונה אליהם. אני אדוני, ואתה עשרון לא. אתה עכשיו בא לשדה ואומר, ואנחנו רוצים לחיות חיים יפים מאוד זה בצד זה ונעשה את זה. ואני אקרא בשם השם אל עולם, ואגור בחברון 25 שנה, ואגור בארץ 26 שנה, והכל יסתדר. רק טוב. ויש הסכמים עם אבי מלך, ויש הסכמים עם בני חת. ובני חת מופיעים פה בצורה מופלאה, בני חת מופיעים כאן בהדר גדול מאוד. חז"ל העירו את הנערה בלתי רגילה, אנחנו עוד נגיע לחצי השני של הדברים. חז"ל העירו את הנערה כזאת, הם אמרו שבני חת מופיעים בפרשה הזאת 8 פעמים. הם מופיעים עוד פעמיים בתורה, האחד בסוף פרשת חיי שרה, כשאברהם קובר, כשאברהם עצמו נקבר, והאחד בפרשת ויחי, כאשר יעקב מבקש לקבור אותו אל המערה ואל השדה של בני חת. אגב, בני חת היו שתי המילים האחרונות שאומר יעקב לבניו בני חייו. שמו מסיים את הבעתו, שמו מסיים את דבריו. בני חת. עוד נגיע לחשיבות. וחז"ל אומרים שהם כתובים 10 פעמים וזכו כנגדם שיכתבו 10 דיברות. לא פחות, בירושית רבה בפרשה שלנו. כתובות רבה. זה לא קשור לעניין, לא אדוני. אני לא יודע. ואני דעתי, תוך הסבירה הזאת, צריך להבין את כל הפרשה כולה, במיקום שהיא נמצאת בו ועל הרקע שבאמת. כמו דיון מאוד מעניין בין הפרשנים על דברי חז"ל במשנה באבות, דברי חז"ל המפורסמים, שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד לכולם. מהו הניסיון העשיר? בדרך כלל, וכך כמעט כולם כותבים, אנחנו נוקטים שהניסיון העשירי הוא עקידת ישראל. יש מי שראו את הניסיון העשירי במקניית מערת המכפלה. אני לא נכנס עכשיו לדיון הפרשני לגבי עשרת הניסיונות. פרשן אחד, כבר הכרנו אותו היום, וניסינו לחשוף בצילו גם בשבוע שעבר, הרשב"ם, חורג פעם אחת, כמעט, לא מהפשט, לפי הפשט, אלא מדרכו המקצרת. מעריך מאוד מאוד בתחילת פרשת העקידה. לפי דבריו, העקידה לא הייתה ניסיון במובן של אחד מעשרת הניסיונות, במובן שבו אדם מתנסה. היי כתוב המילה ניסיון בעקידה, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר אליו. כמה כוונה בניסיון, אומר הרשב"ם, זה מאוד קשה, לא לניסיון אלא לעונג. ורשב"ם פנאי. אם ככה, עקידה לא הייתה הניסיון, אלא סופו של הניסיון, כך נדמה לי שיותר, נמצא אצלנו בפרשת. הרי בכלל פרשת העקידה ופרשת ניסת חיי שרה, הן סמוכות זו לזו. נכון? מה שמופיע בין העקידה ל"ויהיו חיי שרה" זה הפסוקים שלא התרחשו אז, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, זה התרחש מזמן. רק עכשיו נודע לו בעקבות העקידה. יש לזה עכשיו חשיבות, כי עכשיו הולכים למצוא אישה ליצחק. איך הרשב"ם הגיע לרעיון כל כך מיוחד? הרשב"ם פשוט מתקשה בפתיחתה של פרשת העקידה. אני קורא את דברי הרשב"ם מבפנים בחלקם. הם מופיעים פה כולם, בפרק כ"ב ופסוק א', מקור 8 לפנינו. תחילת פרשת העקידה זה תיאור זמן, ובעיקר תיאור התייחסות הפרשה לפרשה הקודמת. ויהי אחר הדברים האלה. כהן הרשב"ם כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה מחובר אל הפרשה שאמר. דברים ידועים. הוא מביא הרבה דוגמאות. אחר הדברים האלה ברית בין הבתרים. אז אחר הדברים, הכוונה היא אחרי המלחמה שהייתה ארבעת המלכים את החמישה. מגילת אסתר, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. אחרי מה שדיברו בצן ותרת. אחרי הדברים האלה, אחר, לא אחרי, אחרי זה שני, לא ניכנס לשם. אחר הדברים האלה תמיד אתה צריך להתייחס על פי הפסק לפסוקים האחרונים. מה היה הפסוק הקודם? רש"י, בפסוק הזה, אומר דברים ידועים, אבל ודאי לא פסק. כי בפסוקים הקודמים לכאורה יש פרשה שבכלל לא קשורה לעניין. הפרשה שלפני העתידה, היא הסיפור של אברהם ואבימלך עם שבע פרשות אסון, עם פריטת הברית בין אברהם לאבימלך, באר שבע. ומסתיימת פריטת הברית של אברהם ואבימלך מבאר שבע, ואז אברהם נוסע אסל בבאר שבע וקורא בשם אסון אל עולם. טוב, מה הקשר לעתידה? אז אומר רש"י, ויהי אחר הדברים האלה, ויהי אחר הדברים האלה, אחר דבריו של שטן שקטרג ואמר לאברהם לא ללכת ולשחוט את בנו, ואחר דבריו של שטן שדיבר עם יצחק, הוא מציע עוד פירוש אחר דבריו של ישמעאל ליצחק. זה לא כתוב במקרא, זה לא פסוקו של מקרא. הרשב"ם דבק בקצת המקרא. הוא אומר כך, ונדלג כמה שורות מההתחלה, בהתחלה אתם רואים את ההוכחות שלו לאחר הדברים האלה. אף כאן, אחר הדברים, אף כאן, אחר הדברים, הכוונה היא סמוך לפרשה הקודמת. דברים מבהילים, אבל אני רוצה להזכיר אותם עכשיו לא בגלל החידוש שלהם למקומם, אלא בגלל החיבור שלהם לחיי שרה שהרשב"ם לא מזכיר. אני רוצה להראות לאן נוכל להגיע. אף כאן אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך, לא ולנינו ולנכדו של אברהם. אם תזכור ניהול ניהול נכדי כחסד אשר עשית עם אבי וכו'. ונתן לו שבע כבשות הצאן, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת. על מה? מיד נראה. שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל, בכלל ארץ פלישתים, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחייב, וגם ביהושע מוטילים על הרי חמשת קרני פלישתים גורל וכו'. כלומר, ארץ פלישי מופיעה בתוך הערים של ארץ ישראל. לכן, שהאלוהים ניסה את אברהם, לא ניסה במובן של ניסיון, רזבם, תנקרו ותיארו, והוא מוכיח, כי בכתיב הניסה על נפותם את השם, מסע ומריבה, מה זה מסע ומריבה? זה צער, זה לצער, תחנני השם ונשני, גם אם תצער אותי אני הולך אחריך ריבונו של עולם, זה ניסיון במובן של צער. כלומר, קשה לקרוא את זה, מתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניהם ובין בניהם? מי נתן לך רשות לכרות ברית עם אבימלך? אנחנו מתכוונים את הרזב"א. ויהי אחר הדברים האלה, רשב"ם, אחרי שכרת אברהם ברית עם אבימלך, ואז הוא נסבוך הוא לצער אותו על זה, אמר לו, אתה יודע למה קראת את הברית עם אבימלך? כי נתגאית בבן שלך. יש לך בן, הרי זו הפרשה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ועד הולדת יצחק וגירוס ישמעאל, ואז אבימלך וככל נראהו שר צבאו באים ועושים את ההסכם בבאר שבע עם אברהם. מה נתן לך את השלווה הזאת, את הרשות הזאת, לעשות הסכם על ארץ פלישי? אתה קיבלת אותה בירושה. נכון, עכשיו אתה לא יכול לעשות את זה. נכון, עכשיו אבימלך הוא נשיא הארץ. נכון, עכשיו אבימלך, אבל זה זמני. מי נתן לך רשות לכרות איתו ברית ולתת לגיטימציה לעובדה הזמנית הזאת? בוא נראה את הדברים ברשב"א ממוראים. נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביני וביניכם? ביניכם ובין בניהם? אתה? לך והעלה הוא עולה. ונראה מה הועיל הקריצת ברית. נתגאים רשב"ם. זה להקל. העקידה, אומר הרשב"ם, היא תגובה אלוקית ישירה לקריצת הברית עם אבימלך. הרשב"ם אגב אותי. וכן מצאתי אחרי כן במדרש של שמואל. ויהי ארון השם בארץ פלישים 7 חודשים, ארון השם בארץ פלישים, כי בצבע כבשות הצון תיקח מידית. רואים איך מחברים את צבע כבשות הצון של אברהם ואבימלך בראשית לארון השם שנמצא 7 חודשים בארץ פלישים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו 7 כבשות? איך שבניו עושים 7 מלחמות עם בניך ונצחים אותם. זה עובד, לכך קצר. אבל בוא נראה מה הלאה. דבר אחר חייך שבניו עובדים 7 צדיקים מבניך ואלוהים שלשון חופשי תלחץ שאול ושלושה בניו. דבר אחר חייך שבניו מחמידים 7 מסכנות. ואילו הם אוהל מועד וגלגל נו ושילו וגבעון ובית עולמים ובית המקדש קרי. בית המקדש הראשון והשני. דבר אחר, שארון מחזיר בשדה פליטים 7 חודשים. רשב"ם נורא. אבל אני מודה שעם כל פשוטו של הרשב"ם, ניתן לנו לקבל אותו מדבר אחד, בהבנה הראשונה. אני רוצה דרך פרשת ראי שרה להבין את זה. מה, פרשת העקדה העונג? כל הפרשה הזאת של עקדת יצחק, זה עונג שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, או אוצר כזה, מתגאית בבן שנתתי לך, מה אתה חושב שזה שלך? אתה הולך וקורא ברית כי אתה מרגיש מהשמה. אתה לא. זה שלי הבן. כמו שאתה שלי. כמו שהארץ. אתה הבעל בית עם שיגוי בארץ. אין לך זכות לעשות כלום עם אבימלך. כמו שתתן זה עם הרשב"ם הנפלא הזה. אז מה, אבל אז איפה ההוד של הפרטה ניסיון? פרטת העקבה סמוכה פרטת ניסת חיון קרה. ומה היא פרשת מיטת קרה? פרשת קניין המערה. ולמה נכתבה זאת הפרשה הסמוכה לעתידה? כדי ללמד את אברהם שילמד אותנו שאני אדוני כאן בארץ. אני אדון עם עפרון. ואתה תלך ותשווה את זה באופן אוטומטי לדיון הקודם עם המלך הקודם או עם המושל הקודם או עם הגוי הקודם או עם נשיא גומות העולם הקודם עם אבי מלך. אבל עכשיו אתה תשמע את הסיכום לתואר. אני אדוני. יכול להיות הזמנית? חזאת. אני לא אדוני, אתה חזאת לי. הידיעה שאני אדוני בארץ הזאת לא מתירה לי להוציא ממך את המערה עם פחות אגורה אחת ממה שמגיע לך. חסר כליה. מגיעים לך 400 שקל שקל, בחסר מלא תקנן. אגורה אחת דרך ארץ. זהרות אדירה מגדת. זה אותו אברהם שמלמד אותנו את המוסר האדיר אצל רואי לוק. אצל הבהמות שלו היות עוד בלימות, כדי שלא לגזול מצפי אחרים. הכל זה. ואני כאן אדוני, אין לי שום זכות אדוני. יכול להיות שאגיע למסקנות אופרטיביות כאלה עבירות והאינטרסות, אבל השאלה היא אחת, האם המידע הראשון הזה ברור לך או לא, בשביל זה נכתבה הזאת. זה כל כך מחובר עם הפירוש השני של הרמב"ן, להודיענו מקום קבורת אבותינו. כשאתה מדבר על הארץ הזה, אתה זוכר שהיא גם של הסבא שלך? אתה מתמלא יראה לפני שאתה מדבר? אתה מבין שהיא גם של אברהם ויצחק? אבל מהי נקודת ההנחה? היסודית. מהי נקודת הפתיחה? נקודת הפתיחה של אברהם בקניין המערה. זה הידיעה את באגדיה שלנו. שאלנו איך זה קשור למעלת הארץ, למסע ומתן בחברון, למסע ומתן במערה, או-הו. זה מה שיחלה. ומי שיודע מה הוא רוצה, ומי שלא יודע מה. תכף לא חשוב אותו כל כך. חשובה רק נקודת הפתיחה. הארץ היא של הקדוש ברוך הוא, ואני בנו של אברהם, של יצחק, של יעקב, והם אבותיי, וזה מקום קבורתם, ואני אדוני בארץ. לא מפני שאני מתגאה, לא מפני שיש לי זכות, אלא מפני שחובתי לזכור שיש לי. זו חובה היסטורית שלך עליי. רק אם קולטים את זה אפשר ללכת עוד שלב אחד. אני חושב שהוא השלב שעושה את הכל בקניין המערה. 10 פעמים כבר הזכרנו, מוזכרים פה בני חת, בהמון כבוד, בהמון הדר, עפרון החיתי, בני חת. הזכרתי כבר שבני חת מוזכרים גם בפרשת ויחי. אבל בואו תראו איך, במקור 9. הוא כמה פעמים, כאן בפרשה, ודאי זה על פניו לכאורה מיותר. אני כבר יודע שהם מניחים במקום. אני יודע שעפרון הוא חיתי ועוד פעם קוראים לעפרון החיתי ועוד פעם עפרון החיתי ועוד פעם. אני יודע את זה, אני חוזר, אני חוזר. אבל תראו בסוף ימיו של יעקב. וכמובן חוזר גם בסוף פרשת חיי שרה, שקוברים את אברהם. אז שוב קוברים אותו במערת שדה המכפלה של בני חת, עפרון החיתי. ותראו בסוף ימיו, פרק מ"ט, פסוק כ"ט, מקור 9. ויצב אותם, ומסיים את הברכות, איש אשר כברכתו בירך אותם, את כל 12 הבנים, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי. קברו אותי אל אבותיי. מאוד מעניין הביטוי. אל המערה. לא במערה. לא עם אבותיי. אל. זו שרשרת, שאני כל הזמן הולך אל. אל אבותיי. אל המערה, עוד מעט תבין את הביטוי, אל המערה. אשר בשדה עפרון אחיתי. במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון אחיתי לאחוז עד קו. הבנו כבר את העניין של עפרון אחיתי. אמרת את זה לפני פסוק אחד. הלאה. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת. הפסוק הבא לא מופיע פה בצילום. הפסוק הבא הוא ויחל ואז הוא מת ונעלם. מאת בני חת, אלה היו מילותיו האחרונות של יעקב לבניו. הולכים לקבור אותו, מקור 10, פרק נ', יוצאים ממצרים והולכים, קורא נעתת, הולכים לחברון לקבור את יעקב אביהם במערת המכפלה. ויישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, שוב כל הישראל. אשר קנה אברהם את השדה לאחוז עד קבר מאת עפרון אחיתי על פני מרי. לבנו, למה זה חוזר כזה? מילא בחיי שרה זה בא להדגיש מה שקור. רבנו בחיי שאיר במקור 11, הערה שראשיתה הערתי על פי. ראשיתה זה לא שלו, ראשיתה זה מדרש רבה. כמה דיועות, או כמה דיוטות, דיו, משתפכים, וכמה קולמוסים משתברים בסוף 10 פעמים בתורה בני חת. כנגד 10 הדיבור. ולמדך שכל המברר מכחו של צדיק כאילו מקיים 10 הדיבור. עד כאן בני חת. כאן מוסיף רבנו בחיי הערה גאונית שהיא תלעית לאור. יש הרי 3 קניינים בארץ ישראל בתנ"ך, ידועים. מערת המכפלה, שכם של יעקב במאת סיתה, והר המוריה, דוד המלך, מגורן ארוונה היבוסי, שנקרא אורנן בדברי הימים, ארוונה היבוסי. בשכם, וגם בני כנען, כן, אבל שם אין פירוט של הקניין, וגם אין מגמה. כלומר, לא קונים את זה לצורך אחוזת קבר, או כמו אצל דוד, לצורך הקמת מזבח והקמת המקדש. אלא קונים חלקת שדה. לימים היא תינתן ליוסף, ושם יתברר יוסף. אבל אין מגמה. שנאמרת בפסוקים בשעת הפנייה. הוא מגיע ויחן את מי העיר ויקם. אצל דוד ואצל אברהם זאת מגמה של משהו מרכזי היסטורי שיהיה עכשיו. גם ארוונה היבוסי וגם עפרון החיתי הם נכדים של כנען. הם כנעניים צפים שיושבים בארץ יהודים כנען. עוד רגע נגיע. אומר רבינו בחיי ספור, וכן מצינו בדברי הימים שקנה דוד את הגורן מארוונה היבוסי 10 פעמים אורנה. לא בדקתי, רבינו בחיי אומר. 10 פעמים אורנה. גם כן, 10 הדיברות. מה רוצים? נדמה לי לעניות דעתי, הדקות הבודדות שנותרו, וכאן עיקר הכל. עד עכשיו דיברנו על מעלת ארץ ישראל ועידן עזרא, על ההבנה את השייכות שלי, על נקודת ההנחה היסודית הזאת של והגדה שמך לפני שאני מדבר, על ההבנה הגדולה הזו שהסתברה לאברהם אבינו בעקידה בעקבות הסיפור עם אבימלך ואחר כך בקבורת שרה ובקניין עם המערה שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא. ואברהם בא ללמד אותנו את זה. אבל הכל מתגלה דווקא במערת המכפלה. מה יש? אם תתבוננו בפסוקים תגלו שבשום מקום בפסוקים אברהם לא ביקש את השדה. הוא ביקש רק את המערה. אין שום פסוק שבו אברהם מבקש לקנות שדה. הוא מפורש מבקש שיתגעו באפרון בן סוחר ויגידו לו שאברהם רוצה את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדה. היה לאפרון שדה גדולה, ובקצה היה מערה. הוא מבקש לקנות את המערה. אפרון שומע בשלב מסוים, וכאן התפתחו התמימים והסוחרים שבינינו עם עצמם, האם זה שיקול מסחרי קר של אפרון, או שזה רעיון מוסרי יפה, הרמב"ן עצמו מתלבט בשאלה. אפרון בשלב מסוים בא ואומר כך, הוא שומע את הדיון עם אברהם, פסוק י', אברהם ביקש רק את, 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 את המערה אשר בקצה שדהו, בכסף מלא, ואפרון יושב בתוך בני חטא ואומר בפסוק י' לא אדוני ישמעני. אנחנו בדרך כלל מבינים, לא אדוני ישמעני, לא רוצה כסף, רוצה לתת לך בחינם. פשוט טוב בפסוק. לא אדוני ישמעני, השדה גם נתתי לה, וגם המערה. השדה נתתי לה, והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני עמי. קודם יהיו פה שתי אפשרויות, זה לא חשוב. האחת זה שאפרון רוצה לבטא לויאליות. אתה רק את המערה רוצה? אני רוצה גם את השדה לתת לך בכלל. השנייה, וכל אחד עם הסגנון שלו יבין איך שהוא רוצה. אפרון כבר שמע שמדובר על בחסד מלא, אז הוא רוצה לעשות איתך גם על השדה. הרמב"ן מבין שתי אפשרויות. זו אדם בשאלה מרתקת. והיא נראית לי הפשט הכי גדול. מה חשב עפרון שיש במערה עד שבא אברהם לבקש במערה כזאת לעשות את זה? יש לו שדה, ובקצה השדה יש מערה. הוא ידע מה יש שם. מה הוא אב? מערה נשמע איזה מין בוידי, שנמצא בקצה השדה. אני חושב שהלויאליות הגדולה ביותר שעוסק כאן עפרון, היא להגיד, תראה, אתה רוצה בחסד מלא? פחות תקצה משהו רציני. על מה, מה, לא נעים לי לתת את המערה. מה יש שם? מה באמת ראה שם? אבל אומרים שקריית ארבע נקראת קריית ארבע, יש להם כמה אפשרויות. שנראות קיצוניות מאוד. האחת זה השם הענק, אבי הענק, ארבע, שם של ענק, שמופיע ביושע. הפירושים הראשונים זה על שם ארבע זוגות שקבורים. אדם וחווה, התחלה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אברהם מקבל את הארץ הזאת, ויש לו בתפקיד אחד. הוא אמור לקבל את ארץ נען, ודיברנו על זה יותר מפעם, ולתקן את מעשה נען בארץ הזאת. את הארץ הזאת היסטורית קיבל נען, שעליו נאמר ארוך נען עבד עבדים יהיה לך. זה נען שאותו מקלל נועה בשעה שהוא עם אביו חם גילו את ערוות סבם נועה. אברהם הוא המשכו של שם. הוא זה שאמור להמשיך את העולם. שם הוא זה שקיבל את התפקיד למשול בכנען. למשול פירושו להצליח להוציא מכנען את הכנעניות שגרמה לו לכל מה שהוא עשה ומעכבת את העולם. אם אברהם, זרעו של אברהם חלילה, יגלה מן הארץ, הרי זה מפני שהוא עושה בה כמעשה ארץ כנען. זה יהיה לאברהם יש מגמה אחת ברורה, להוציא את המערה
מדמייך. להעלות אותה. זאת המערה שבה קבורים אדם וחבר. והדיום שיש כאן בפרשת קניין המערה ברובד העמוק, דיום בשאלה גדולה מאוד, מי ימשיך את אדם וחבר? מי ייכנס אל המערה? נען מחזיקה, ועפרון החיתי היושב בתוך בני חטא, אין יודעים מה רוצים במערה הזאת. אברהם לא מוכן לקנות את המערה כפי שעפרון חושב שהיא שווה, כי זה מתח חיים. והוא מבקש לתת 400 שקל כסף על המערה, והוא יודע את ערכה. בזוהר הקדוש מתואר את השיחה בין אברהם לעפרון בצורה מדהימה. ככה זה. כי עפרון הבחמי במערת, עפרון היה רואה במערה, מדהה בחמי אברהם בה, את מה שראה אברהם בה במערה, לא יזבילה לאלי. לא היה מוכר אותה לעולם, הוא לא הבין אלפי שנים עוד יהיה דיון ודיון מה זאת המערה. זה לא ייגמר. אלא ודאי לא חמה בה ולא כלום, הוא לא ראה שם. אנחנו חוזרים להתחלה. למה הוא לא ראה ואברהם ראה? אתם זוכרים בהר המוריה דרך אגב? אברהם הולך עם יצחק עם הנערים, ואומרים לו, לך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. ואברהם מגיע ומחכה ואין שום אמירה, אבל לפני שיש אמירה, פתאום ויישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ולמה הנערים לא ראו? למה הוא ראה והם לא? הוא פונה אל יצחק לפי אותה אגדה מופלאה, ואומר לו, יצחק, מה אתה רואה שם? הוא אומר, אני רואה ענן קשור עליו. הוא אומר, זה מה שאני רואה. הוא שואל את הנערים, מה אתם רואים? והם אומרים, אנחנו רואים הרים ומדברות, אדמה. הוא אומר, יצחק, בוא, זה שלנו, עכשיו את זה אנחנו רואים. פה יש לנו סיפור. למה עפרון לא ראה במערה ואברהם ראה? דהלית מילה איתגליה, איזה ביטוי. אין דבר נגלה. אלא למראי. דבר לא מתגלה אלא לאדונם. מה שאמא רואה בעיניים של הילד שלה אף אחד לא רואה. היא יודעת לראות בעיניים. אבל אם היא שוכחת שהיא אמא שלו ושהוא הילד שלה, היא גם לא תראה שום דבר בעיניים. אם אנחנו לא רואים אור שיוצא מהמערה, זה מפני שאנחנו לא מבינים שאין מילה מתגליה אלא למראה. דבר מתגלה למי שהוא שייך אליו, למי שהוא אדונו. באופן טבעי לעפרון לא התגלה מה שהתגלה לאברהם. כי זה תפקידו של אברהם בעולם, לרומם את עצמו ולרומם על ידי זה את בני חטא ואת בני כנען, את כולם. דווקא מנכדיו של כנען קונים אברהם ודוד את הר המוריה ואת מערת המכפלה, את המקומות שבהם נמלוך דוד המלך 7 שנים ואחר כך 33 שנים. דווקא מבני כנען קונים כי הם צריכים להוציא את זה מגורן הרבנה היבוסי בכסף מלא. ומעפרון החיתי בכסף מלא, ולצאת לתוך זה, לצאת בתוך המערה את האור המיוחד שרק מי שיודע כי הוא בא למערה יודע להכניס. יכול להיות שזמנית, וזמנית פירושו שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה, זה כל זמנית, שמבינים היסטוריה של עם ישראל. יכול להיות שזמנית, זה לא מתגלה עכשיו. זה לא מתגלה כי מילה איתגליה אלא למראה שאתה לא מבין למה ארץ ישראל ממתינה ולא נותנת פירותיה 1,000 שנה, והיא פתאום נותנת פירותיה כשהילדים שלה מגיעים אליה, ומפני שלית מילה איתגליה אלא למראה. דברים מתגלים כשפתאום הכימיה נותרת, חוזרת. ובגין כך, לאברהם איתגליה, ולא לעברון. לאברהם איתגליה, למה לאברהם איתגלה האור הזה? דילי הווה, ושלא. מה דילי? הוא לא קנה. הוא צריך לעשות עניין, כי הוא לא גובל. הוא לא כובש מאף אחד מי. הוא קונה. הוא לא הולך עם בהמות לא דמומות כהארץ שלי. חס וחלילה. עלי אחד הוא לא יתן. אם מחוץ ועד תרוך נעל ולא תאמר, אנוכי ישרתי את הזמן. תיקון המידות בשיאו, לא יכול להיות יותר. ויקום אברהם מלמד איך עומדים שמדברים עם כנענים. מה כל זה קשור לביטחון הברור שזה שלי? למה זה סופר בכלל לך יש? החיבור הזה מלמד כנענים. לעפרון לא הווה איתגליה לי, ולא הווה לאיכול כדי. זה ביטוי לא רגיל, זה שלא, אבל אין לו בזה חלק. זה יכול להיות ברשותו 2,000. אין לו בזה חלק. אז זה לא יגדל שם. למה? חף. לא יגדל. ולא הווה חם מאינו, אז מה הוא ראה שם? הגיע. אלא חשוך. יודעים מה זה בעברית? לראות חושך. זה משהו. חושך. ועל דעת אבינה. אגב, הלכתית, זה לא מתח טעות. כי לגבי עפרון הוא גם לא היה יכול לראות. זה לא שאברהם לא מגלה לו. אם היה מגלה, אז הוא היה מבין מה הוא רואה. כן, זה לא מתח טעות. הוא יגיד לו 1,000 פעם, יש שם אור. הוא לא, על מה אתה מדבר? יש כאן שני ראיות. זה דילי, זה לא דילי. וכך הזה היא מסיים הזוהר ובו נעמוד, קדעה לאברהם ונערת וקדמה איתך ומתמה נהורה, וההתחלה ראה שם אור, לא חשוכה. ויתרמי אפרה קמי, וכאן כמובן הדברים הם נתגבים מדינתנו, רק שורה, כדי להדגיש את הטעם, בטיפה. ויתגלי ליתרין קברין, התרומם אפר לפניו והוא ראה פתאום שני קברים. הדהכי איסטליק אדם בדיוק נאי. ואז נגלה לו אדם בדיוק הנוער. אנחנו לא מבינים כלום. אבל זה אדם. זה האדם הראשון. וחמלי לאברהם וחייך. ראה את אברהם וחייך. ובי ידע אברהם וסמן הזמין לאיתו. שהוא ראה את החיוך הזה. את השמחה הזאת. הוא ידע שכאן הוא נסגר. חיוך, שמחה, מופיעים שמעגל נסגר. ואדם שלפני 2,000 שנה שאלו אותו אייכה, והוא עוד לא נתן זאת. עכשיו בא להיקבר אצלו אברהם, ואומר לו, אנחנו ממשיכים. העסק נמשך, ואני ממשיך. ראה אדם וחייך. איך ראינו בשיעור שעבר? אם לא מבינים מהו עומקו של פשט, פשט, פשט. איך נקרא הר המוריה? מפני שהוא הר האמורי. כל התפקיד של אברהם והעקידה היה לקחת את ארץ האמורי ולעשות אותה להר המוריה. לקחת את בני חת ולגלות את עשרת הדיברות. לקחת את המערה ולגלות ממנה את האור. לקחת את הגורן מערבנה היבוסי בכסף מלא ולגלות שם שוב את הר המוריה. נכתבה זאת הפרשה להודיענו את כל זה. שבוע הבא נחזור בעזרת השם למה שפתחנו בו לפני שבועיים, החלק השני בסוגיה של האבות והאימהות. ערב טוב.